כאן רשת בית. ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי. היי, אתם על משחקי הכיס ברדיו, גם בכאן 11, אני ליאל קייזר.
אני שאול אמסטרדמסקי.
בשעה הקרובה נסכם את השבוע הכלכלי שהיה כאן. עכשיו בואו נהיה כנים, לא ממש היה כאן שבוע כלכלי, אז ננסה כן לתת איזה חשבון נפש קטן על השנה הכלכלית שהייתה כאן, עוד שנת קורונה. מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר יהיה איתנו לטובת העניין הזה. נהיה עם האירוע של החג הזה, מי יודע, אולי גם של החודש הזה, נראה לאן החדשות ילכו, אבל בגלל אנחנו פתיתי שלג מיוחדים, אנחנו נדבר על הזווית הכלכלית של העניין הזה, ננסה להבין האם גם בסיפור הזה של בריחת האסירים הביטחוניים מכלא גלבוע, הסיפור הוא כסף. נראה לי שהתשובה לשאלה הזאת מבחינת שנינו היא תמיד כסף. נדבר גם על מה שקורה בנמל חיפה, ניתן הצצה לתעשיית השידוכים, יש תעשייה כזאת לא רק בקהילה החרדית מסתבר, אבל קודם כמידי שבוע, שאול, מה המספר שעשה לך את השבוע?
המספר שעשה לי את השבוע הוא שעה ו-40, זה משך הזמן שאתמול ביליתי נטו.
100 דקות.
כן, 100 דקות. זה הזמן שאתמול ביליתי נטו. מהשנייה שהגעתי לתחנת הבדיקה של קורונה במערב ירושלים ועד הרגע שיצאתי, זה לא כל הנסיעות, הילדים שלי מחשבים גם את הנסיעות, ואני עוד יצאתי בזול, כי ראיתי שב... לא יודע מה, בסינמה סיטי, בראשון לציון, אנשים מחכים 6 שעות.
כן, שעה 40 זה כזה, בטח חוויית ה-VIP, מישהו לדעתי זיהה אותך או משהו כזה.
אני פשוט, באמת, ישבתי שם תקוע בפקק עם הילדים, ופשוט תהיתי איך יכול להיות שבעיר קטנה כזאת של מיליון אנשים בסך הכל, יש שתי נקודות שבהן אפשר לעשות בדיקות קורונה דרייבין, אחת במזרח העיר, אנשי מערב העיר לא הולכים אליה, בג'בל מוקבר, ואחד במערב העיר, שאנשי מערב העיר כן הולכים אליה. כלומר, דה פקטו יש נקודה אחת, שכל מערב העיר מתנגד, שוב, עיר קטנה כזאת.
אפשר לשאול למה, הלכתם?
כן, הילדים היו בבידוד, כי ילד באחת הכיתות היה מאומת, אז אופ, כולם נכנסים לבידוד, היינו כל החג בבידוד, לא הייתי אצל אמא שלי בחג. זהו, שעה ו-40, אתמול, מדהים, לא?
מדהים.
מה המספר שלך?
המספר שלי הוא 24,
כן.
שזה מספר המנות שנאכל בשש ארוחות חג שונות שנכחתי בהן.
כמה?
24, שש ארוחות, 4 מנות בכל ארוחה, אני יכולה לפרוט לך את זה, אני אחסוך את זה לך ולמאזינים. נדב, העורך שלנו, גם טען שהמספר צריך להיות 25, כי צריך לכלול את ארוחת השאריות שנאכלה במוצאי החג, קיבלתם תיעוד שלה. האמת יהיה מעניין לראות מה החגים האלה עשו לרשתות המזון וכן הלאה. אני מודה שרציתי לציין את המספר הזה כדי להתנצל בפני מאזיננו על קומת המזון שאני אישית נתונה בה כרגע. אז אנחנו נראה לי נזוז יחסית לאט הבוקר.
24 מנות, זה הרבה מנות.
זה הרבה מנות. נגיד בינתיים תודה לאנשים שעושים את התוכנית הזאת.
יאללה.
יאללה, לך על זה.
לי זה יהיה קשה, כי נחבא לי פה המחשב.
אז אני אגיד שהעורך שלנו הוא נדב רוזנצוויג, הטכנאית שלנו הבוקר היא דבורה סוויסה, ואנחנו מתחילים. בוקר טוב לגונדר חזי מרקוביץ', ראש אגף תכנון ולוגיסטיקה בשירות בתי הסוהר.
בוקר טוב לך ולמאזינים, בוקר טוב לשאול.
רק תמונת מצב קטנה, עוד לא מצאנו אותם, כן?
לא, למיטב ידיעתי לא, עדיין לא.
אוקיי, אני, אתה יודע, בימים האחרונים אין כלי תקשורת שלא מחסה את הסיפור הזה, מטבע הדברים, סיפור ענק, וכל משפט אפשרי עם המילה מחדל כבר נכתבה בכל כלי תקשורת שהוא. אנחנו רוצים להתעסק שנייה לא בבריחה עצמה, אין לנו שום ערך מוסף לתת בעניין הזה, אלא לנסות להבין, כמו שליאל אמרה לפני שנייה, את התשתית לסיפור הזה. האם שירות בתי הסוהר הישראלי מוכן בעצם למשימה שאותה הוא צריך לבצע, המשימה העיקרית שאותה הוא צריך לבצע, מבחינת הכלים שיש לו, מבחינת תקציב וכל הדברים האלה, ואתה בסופו של דבר ראש אגף תכנון ולוגיסטיקה בשירות בתי הסוהר, אתה בן אדם, אם אני מבין נכון את הארגון, שאמור בעצם לבנות את הארגון כך שיתאים למטרה שלו, אז זו פשוט השאלה, האם שירות בתי הסוהר בעצם ערוך לעשות את העבודה שלו?
תראו, צריך קודם כל לדבר רגע על עובדות תמונת המצב של מערך הכליאה הלאומי. בעצם מרבית המתקנים של שירות בתי הסוהר, הגיל הממוצע שלהם הוא מעל 70 שנה. זו המציאות בשטח. בעשור האחרון לא נבנו בתי כלא חדשים, וכרגע אנחנו, וכפי שניתן לראות גם בתוך האירוע הזה שאנחנו נמצאים בו, בתי הסוהר שלנו הם בחלק גדול מהמקומות עם תשתית מאוד מאוד לקויה, מה שבעצם לא מאפשרת לנו לקיים מערך טכנולוגי מתקדם יותר, ומבססת את רוב תפעול המתקן על, כמובן, על כוח האדם האנושי.
גונדר מרקוביץ', אתה נותן לנו את תמונת המצב שהיא התוצאה. אתה אומר בעשור האחרון, לא נבנו מתקני כליאה חדשים, אין טכנולוגיות מתקדמות, אבל אני ראיתי נתון שמדבר על זה שבעשור האחרון התקציב של שירות בתי הסוהר הוכפל מקצת פחות מ-2 מיליארד לקצת פחות מ-4 מיליארד. אז מי בחר מה יעשה בכסף הזה? איך הגענו למצב שלמרות שהתקציב הוכפל, התשתיות לא שופרו?
תראי ליאל, המספרים בהחלט, כפי שציינת אותם, מצריכים מענה ומצריכים התייחסות. צריך לומר שבעצם לאורך השנים, וגם על רקע מה שתיארתי, נוצר מצב שמרבית התקציב הארגוני, אני מדבר על סדר גודל של כ-80% מהתקציב נכון להיום, מופנה לצורכי שכר וגמלאות. ובעצם מה שנותר לקיום הארגון השוטף ולהתעצמות שלו, בין היתר גם בהקשרים הטכנולוגיים, גם בהקשרים הביטחוניים, הוא נתח של קצת פחות מ-20%. חלק מהאירוע הזה הוא באמת תוצאה של תהליכים בתוך המגזר הציבורי וגם בהקשרים אחרים שהם לא בעצם תהליכים ששירות בתי הסוהר יצר.
כלומר, אתה אומר מה, השכר בשב"ס מוצמד לשכר של גורמים אחרים? איך זה קורה שהתקציב מוכפל ובכל זאת שיעור כל כך גדול הוא שכר וגמלאות?
כמו שאמרת, בהחלט השכר בשירות בתי הסוהר נגזר משין 33 ושין 40, הוא בעצם תוצאה של כל מיני התפתחויות שכריות שקורות אצל האח הגדול שלנו בצהל, וכמובן גם במשטרת ישראל. ובין היתר, ובלי קשר, אני כרגע לא בא בטענות, אבל גם בסיס התקציב הלך ונשחק לאורך השנים מכל מיני סיבות, גם שקשורות למצב התקציבי הכולל במדינת ישראל, אבל גם כמובן לתהליכים שציינתי. בפועל, דה פקטו, נוצר מצב שרק החמיר בשנתיים האחרונות כתוצאה מהתקציב ההמשכי, שבעצם שירות בתי הסוהר פשוט נכנס לאיזשהו תהליך שבו הוא לא מסוגל להתעצם בהיבטים הקריטיים כל כך של טכנולוגיה וגם בהקשרים המבצעיים.
גונדר מרקוביץ', יש לי שתי שאלות אליך. אחד, זה למה בעצם? זאת אומרת, שירות בתי הסוהר, מה? זה כזה, זה לא הכבשה, זה החצר האחורית, זה לא באמת מעניין את הציבור, זה לא באמת מעניין את הממשלה, ולכן תמיד זה נדחק בסדרי עדיפויות, זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, אוקיי, מה עושים עכשיו?
אז קודם כל, לגבי השאלה הראשונה, אני לא הייתי מתאר את המצב כפי שתיארת אותו כרגע. בסוף יש סדרי עדיפויות במדינת ישראל, בל נשכח שאנחנו בתוך אירוע משמעותי, גם של קורונה וגם אירועים ביטחוניים כדוגמת שומר החומות, וגם מצב מדיני שהשפיע על תקציב שב"ס. אגב, לא רק על תקציב שב"ס, אנחנו שומעים גם הקשרים של מערכת הרפואה וגם משטרת ישראל וגופים אחרים. אבל כן אפשר להגיד שבוא נניח בניית בתי כלא חדשים היא לא בראש סדר העדיפויות. בשנת 2017, ופה אני אנסה להתחבר לשאלה השנייה, הפסיקה של השופט בדימוס רובינשטיין בנושא בג"ץ שטח המחיה בעצם פתחה איזשהו פתח לשנות את המצב הזה, ובעצם לחייב את מדינת ישראל לספק שטח מינימלי לאסיר. אבל מכיוון שהתהליכים של הבינוי הם תהליכים מאוד מאוד ממושכים, גם מסיבות תקציביות וגם סטטוטוריות ואחרות. אז בעצם היו שתי החלטות ממשלה בנושא הזה, החלטה ראשונה 3595, שבעצם שב"ס הציב תוכנית אסטרטגית לבינוי של בתי סוהר, אבל מבחינת לוחות הזמנים היא לא התכנסה עם החלטת בג"ץ, ולכן נקבעה החלטת ממשלה חדשה 291, ששמה תוכנית לבינוי מואץ. הבעיה המרכזית עם התוכנית הזו זה שהיא מבוססת על מתקנים קיימים, והיא לא מסתכלת בטווח האסטרטגי, לפחות לא בצורה אפקטיבית של תקציב ושל תכנון ארוך טווח. אני כן יכול לומר שבחודשים האחרונים, בשיתוף פעולה כמובן עם המשרד לביטחון פנים ומשרד האוצר, אז בעצם התחילה או הונחה איזושהי תשתית לבינוי אסטרטגי באשכול מגידו, ואף נצבע תקציב לטובת התכנון המפורט של הדבר הזה.
גונדר מרקוביץ', אני מתנצל שאני קוטעת אותך, אני חייבת לשאול אותך, הרי בסוף בסוף הסיבה שהתכנסנו כאן הבוקר היא אותו מחדל נוראי שהראה ערב החג, ואני שומעת על מחסור בכסף, על מחסור בתוכניות בינוי וכן הלאה, וכולם מחפשים עכשיו את הראש של מי להירוף ומי יתפטר ומי לא יתפטר. אבל ברמה המהותית, מתי לדעתך אדם אמור לבוא ולהגיד, אני לא מקבל את הכלים שהמדינה אמורה לתת לי כדי לעשות את העבודה שלי על הצד הטוב ביותר או בצורה משביעת רצון, ובמקרה הזה אנחנו מדברים באמת על מלאכה שאני לא מקנה באיש שצריך לבצע אותה, אבל המלאכה היא למנוע מהאנשים מהמסוכנים ביותר שמתהלכים על פני כדור הארץ, אנשים שאין חולק שהם מעוניינים להזיק לאזרחי המדינה הזאת, למנוע מהם להסתובב חופשיים בינינו, ובמלאכה הזאת הארגון שבו אתה עובד נכשל.
תראי ליאל, אני רוצה לומר כך, נציבת שב"ס עם כניסתה לתפקיד לפני מספר חודשים, אחד המהלכים הראשונים שהיא עשתה זה בעצם לגבש תוכנית אסטרטגית משמעותית, שאחד הפרקים הכי חשובים בתוכנית הזו היא בעצם התשתיות של הארגון. כשאני מדבר על תשתיות, זה לא רק התשתית הפיזית של המתקנים, שכפי שאמרתי, הם תשתיות בעייתיות מאוד, אנחנו מדברים גם על תשתית טכנולוגית שהיא לצערי הרב נמצאת לא בעידן הנוכחי. יש דוגמאות מאוד טובות לעניין הזה, לרבות שמתקשרות לאירוע המדובר כרגע, אירוע בריחת האסירים. והמצב שאנחנו נמצאים בו בשירות בתי הסוהר הוא מצב שנמשך כבר מספר שנים. הסיכום התקציבי שמסתמן כרגע לשירות בתי הסוהר הוא בהקשר הזה בהחלט בשורה אמיתית, כי הוא מסמן בדיוק את הנקודות תורפה שאנחנו צריכים לטפל בהם. בראש ובראשונה התשתית הפיזית, כפי שאמרתי. גם בית סוהר גלבוע שעליו מדובר הוא בית סוהר שנבנה ב-2004, וגם הוא נבנה תחת לחץ של זמן. זה היה בעקבות האינטיפאדה.
ולכן יש את החלל הזה מתחת לכלא?
בין היתר...
או שזה פיצ'ר שחשבתם שהוא טוב?
לא. ברור שאף אחד לא חשב שזה משהו טוב לייצר אגפי קליעה עם חלל מתחתיהם. אבל בהחלט, ביחס למה שהזכרתי, אז גם בינוי בית הסוהר הזה נעשה יחסית בלוחות זמנים קצרים, ואנחנו רואים את התוצאות לצערנו היום.
אתה יכול להבין את התחושה בציבור שיש מלאכות שבהן כל האמירות האלה, שאני מבינה אותן ברמה הפרקטית, אבל על לחץ זמן ועל מחסור בכסף ועל קושי וכן הלאה, הן כאילו, האמירות האלה לא יכולות לעמוד, כי בסוף יש שם חבורה של אנשים שאנחנו פשוט לא רוצים שהם יסתובבו בינינו, ולציבור בישראל לא ממש ממש אכפת מה היה סד הלחצים שעבדתם בו, כשהוא שומע שאדם כמו זכריאס ביידין ברח מהכלא.
קודם כל, ליאל, אני באמת לא יכול להתווכח עם התחושות האלה. יחד עם זאת, אני יכול להגיד לך ששירות בתי הסוהר הוא ארגון הכליאה הלאומי של מדינת ישראל. אין ארגון כליה אחר, אין מפקדים אחרים ואין סוערים אחרים. עכשיו צריך לעשות את הבדיקות ולראות איך אנחנו לוקחים את האירוע הזה, וכמובן אנחנו לא נמצאים בתרחיש הזה פעם נוספת בשנים הבאות, ואני חושב שזו, לצערי הרב, זו הזדמנות לראות איך אנחנו מתקדמים מהמקום הזה ואיך אנחנו יוצאים ממנו מחוזקים.
אז מתי למשל הולכים לבנות את בית הכלא הבא? מתי בנה בית כלא חדש?
תראה, לפי התוכניות שאנחנו מנסים לקדם עכשיו, כפי שאמרתי, גם מול משרד האוצר וגם מול המשרד לבט"פ, אנחנו כבר הנחנו תוכנית מגובה גם על ידי בדיקות שנעשו על ידי אגף התקציבים, כשהתוכנית המרכזית היא בעצם סגירה של מספר בתי כלא שהם גם פחות יעילים בהקשר התפעולי שלהם, וגם בתי כלא, כפי שאמרתי, מאוד מיושנים, ולהקים את כל כליה חדיש, מודרני, במגידו. פרויקט דגל מבחינתנו, שגם מחזיר את עצמו מבחינה כלכלית, וגם יעמיד את שירות בתי הסוהר כארגון כליה מוביל
טוב, אני אני מקווה שזה יקרה מהר. תשמע, אני אשאל אותך משהו שהוא לא באמת שאלה, קח את זה כנקודה למחשבה. אולי אתם צריכים להיות יותר כמו, איך קראת לו קודם, האח הגדול, צהל? פשוט, כשיש את דיוני התקציב, קצת לפני זה, תתחילו לחמם מנועים ולשלוח כל מיני בבחירים לשעבר, שיספרו על כל האיומים הביטחוניים.
האסירים הביטחוניים עומדים על הגדרות.
איך כולנו הולכים למות מזה שכל האסירים יברחו וזה, ואז אולי כשמפלס האיומים יעלה גבוה מספיק, אז אולי יתנו לכם את האולי. לא יודע, זה עובד לצהל, אז אולי, אבל לא נראה לי שאתה רוצה לענות על העניין הזה. גונדר חזי מרקוביץ', האיש שבעצם אמור לתכנן את הדבר הזה עבור שירות בתי הסוהר, תודה רבה שדיברת איתי.
אנחנו מאחלים לך גם שהשישה האלה שיתפסו, וגם שנת תכנון מוצלחת יותר. תודה שרבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם.
שאול, זה השלב שאתה מפתיע אותי?
זה השלב שאני מפתיע אותך. תהיה לנו מוזיקה יפה של הפתעות?
כן, כן, כן.
הנה מוזיקה יפה של הפתעות. אוקיי, אז להפתעה שלי אני רוצה לשאול אותך חידה קטנה. מה יותר גבוה כרגע בארצות הברית? מספר המובטלים או מספר המשרות הפנויות?
מספר המשרות לדעתי, נכון? כל יום שישי המספרים קופצים וקופצים, והאמריקאים חוגגים על זה שנוצרו עוד ועוד משרות.
יפה, אז מספר... מספר המשרות הפנויות, כלומר, מספר משרות לא מאוישות, הוא גבוה כרגע ממספר המובטלים, שזה די מדהים. יש יותר מעשרה מיליון משרות פנויות שרק מחכות למישהו שיבוא לעבוד, וקצת יותר משמונה מיליון מובטלים. כלומר, יש שני מיליון משרות יותר מאשר מספר המובטלים.
אבל ארצות הברית נורא גדולה. כאילו, אנחנו יודעים, נגיד, גיאוגרפית, איך זה מפוזר, איפה המשרות ואיפה האנשים.
אני לא יודע להגיד לך זה גיאוגרפית, אני יודע להגיד לך את זה שזה בעיקר בענפים כמו ענפי שירותים, הסעדה, חנויות, זאת אומרת, מוכרים, מוכרות, דברים מהסוג הזה.
ענפי חזרנו מהקורונה, בואו תחזרו לצרוך.
כן, עכשיו, את יודעת, זו תופעה מוזרה, איך יכול להיות שיש יותר משרות פנויות ממובטלים, וזה מספר מאוד מאוד גדול של מובטלים, שצוללים לתוך נתוני אבטלה בארצות הברית, רואים תופעה מעניינת. אם מפרידים את המובטלים לשתי קבוצות של בני נוער, שזה 16-19, ואנשים יותר מבוגרים, אז רואים במובהק ששיעור האבטלה הוא הרבה יותר גבוה בקרב טינג'רס. אני מדבר איתך על יותר מ-11%. בסדר, בקרב 16-19, בני 25 ומעלה למשל, אנחנו מדברים בסך הכל 4.5% אבטלה, שזה די נמוך. בהשוואה לחיים הרגילים, הנורמליים. כלומר, אנשים מבוגרים יותר, הולכים לעבוד, אנשים צעירים, לא כל כך. עכשיו, חלק מהסיבה לזה, דמי האבטלה בארצות הברית, האקסטרה, שהתחיל עוד בתקופת טראמפ, תמריץ שלא היה קיים קודם, אבל הסיפור הזה נגמר בתחילת ספטמבר.
אבל רגע, הילדים האלה הם לא תלמידים?
חלק כן, חלק לא. חלק כן, חלק לא. הסיפור הזה נגמר בתחילת ספטמבר. עכשיו, חלק מהכלכלנים חושבים שהצעירים האלה יחזרו לעבוד ברגע שלא יהיה להם תמריץ לשבת בבית, אבל האמת היא שיש הרבה כלכלנים שחושבים שלא. שיתכן שיש פה איזשהו שבר מסוים בשוק העבודה, יש דור שלא בהכרח רוצה ללכת לעבוד בעבודות לא מי יודע מה, שמשלמות לא מי יודע מה, בטח בתקופה כזאת שיש חשש בריאותי, כי המקומות האלה הם כן סכנת הדבקה קשה. והסתכלתי גם על הנתונים בישראל בשביל לראות אם אנחנו יכולים ללמוד משהו מה, כי אנחנו ביטלנו דמי אבטלה לצעירים דה פקטו,
נכון.
החל מסוף יולי, או תחילת יולי, סליחה, והתשובה היא שגם פה זה לא מזיז בהמון את המחט. הנתונים המעודכנים ביותר שיש לנו מראים ששיעור האבטלה הרחב מדשדש כבר כמה זמן סביב ה-8%, שזה פלוס מינוס 300 ומשהו אלף איש. מספר המשרות הפנויות הוא יותר נמוך אצלנו, 130 אלף איש, אבל הוא נמצא בעלייה. כלומר, אנחנו לא במצב שאמריקאים נמצאים בו, אבל אנחנו כן רואים שלמרות שכבר לקחו את דמי אבטלה מהצעירים, לא כולם רצים חזרה לשוק העבודה, בטח שוב, למשרות אני, לא
אני,
משהו.
זה הכי חלני שלי, אבל באמת, אני סקרנית לקרוא את כל המחקרים שיכתבו, כי כולם סביבי שואלים, מה עושים האנשים האלה? מה עושים כל אלה שלקחו להם את דמי האבטלה? והם זה, האם כולם עובדים בשחור? האם כולם מצאו דרך לחיות על אוויר ואהבה? האם זה, כל מיני כאלה שאלות שאני מרגישה סביבי, בין אם אלה מעסיקים, בין אם אלה זה, ו... יהיו כנראה תשובות מתוחכמות יותר שילכו והתבררו לאורך
לגמרי,
זמן.
לגמרי, אני לא יודע מה התשובה, אבל אלה הנתונים בינתיים, וזה מעניין לראות לאן
זה. זה מעניין, לאללה. אנחנו נצא להפסקה קצרה?
כן.
יאללה, נצא להפסקה קצרה, אחרי היה כאן מנכ״ל הביטוח הלאומי. לא? הוא כבר איתנו עכשיו. ככה מנופפים לנו מעבר לזכוכית. מאיר שפיגלר, מנכ״ל הביטוח הלאומי, שנה טובה.
שנה טובה ומבורכת.
מה שלומך?
בסדר גמור.
לך אגב, יש הסבר לעניין הזה? למה צעירים לא ממהרים לחזור לעבוד?
אני מניח שהשתנו כל מיני דברים שנוגעים לאופן שבו אנשים מסתכלים היום על העבודה שלהם, מקום העבודה שלהם, דפוסי העבודה שלהם, ואכן ציינתם בצורה נאותה. ראשית, כנראה אנחנו חלק מקרב כל העמים, ודאי ודאי אלה שנמצאים במסגרת מדינות מערביות, מפותחות, כמו ארצות הברית שאתה ציינת. אנחנו רואים את זה אפילו בהייטק, אנשים כבר לא מוכנים לקחת כל עבודה בהייטק, גם אם היא מניבה הכנסה נאותה, הם עושים את החשבון שלהם, הם רוצים לך ולדעת האם הם יכולים לקבל יותר, מעבר לזה מה מהות ומשמעות העבודה, לאן הם יכולים להתפתח, האם הם יכולים לך ולעבוד מהבית, או הם נדרשים רק לעבוד במתכונת הקודמת שהייתה נהוגה ערב משבר הקורונה. בסוף מדובר במשבר לא של יום ולא של שבוע, של שנה ומחצה, לפרק זמן ארוך מאוד, אנשים נפלטו משוק העבודה בעל כורחם, היה להם לא מעט זמן להתבונן על הדברים בצורה אחרת, מקרב זה שהם היו ולא מעט זמן פנוי לעשות חשבון נפש, וכנראה הדברים האלה מקבלים ביטוי בדפוסי העבודה, והאופן שבו אנשים מוכנים לחזור אל העבודה, לאו דווקא במתכונת שהייתה, אלא במסגרת תנאים אחרים.
תגיד לך, היה זמן לעשות חשבון נפש?
כמעט ולא, אנחנו עבדנו כל הזמן. אגב, גם היום אנחנו נמצאים בעת של עבודת חירום, עדיין במשבר הקורונה, כמו שכולם יודעים, אנחנו לא נמצאים במצב של הסתכלות עליה במבט של עבר, אלא זה עדיין בהווה, ואנחנו כל הזמן פועלים כדי לדאוג לכך שאנשים יקבלו את מלוא הזכויות שלהם.
ונגיד, יש עוד בערך 100 אלף איש בני 45 ויותר, שנחשבים מובטלי קורונה, שעדיין זכאים לדמי אבטלה, למרות שמודל החל"ת הפסיק, הם קיבלו עוד איזושהי הערכה, היא נגמרת באמצע החודש הבא. תספר לנו מה תמונת המצב שאתם רואים כרגע של אותם אנשים.
זה תואם את מה שאתם אמרתם בפתיח של דבריכם, שהאנשים, בוודאי ובוודאי בגילאים מבוגרים יותר, משוויים לחזור לעבודה. הם מחפשים עבודות, הם פונים אלינו. אתם לא תאמינו, פונים אלינו כאילו ואנחנו שירות התעסוקה, לראות אם יש אפשרות להיעזר בנו כדי למצוא להם מקומות עבודה. זה דבר אחד. דבר שני, הנתונים מדברים בעד עצמם. אנחנו רואים שמדי חודש, מקרב אלה שעדיין זכאים לקבל דמי אבטלה, כלומר, גילאי 45 ומעלה, יותר ויותר חוזרים לשוק העבודה. הם מחפשים לחזור לשוק העבודה. הם מבינים שיש תפוגת זמן למצב שבו הם זכאים לקבל את דמי האבטלה. מדובר בדרך כלל באנשים שיש להם משפחות, ילדים, חובות, התחייבויות.
והם מצליחים, מאיר, הם מצליחים לחזור?
אנחנו ראינו שבחודש שעבר כ5% מהם חזרו לשוק העבודה, למרות שהם בעיקרון יכלו להישאר ולקבל דמי אבטלה. זה רק מראה שאנשים, כמו שאנחנו טוענים כל הזמן, אנשים רוצים לחזור לעבודה. הם משוויים לחזור לעבודה.
אתה חושב שיש איזושהי אפשרות שתינתן איזושהי הערכה? אתם תמליצו על איזושהי הערכה? מה אחרת אמור לקרות עם האנשים האלה?
אני מאמין שהסוגיה הזאת תעמוד על שולחן הדיונים לקראת אמצע חודש הבא. הרי אנחנו יודעים שעדיין יש לא מעט ענפים שלא חזרו לעבודה מלאה, או שחזרו לעבודה חלקית, לא בגלל שהם לא רוצים, פשוט בגלל שהריבון מחליט לצמצם בצורה ניכרת את כיף הפעילות שלהם. למשל, חברות תעופה, או גורמים שמתעסקים בתיירות, או מורי דרך, הם רוצים לחזור לעבודה, הם מתחננים לחזור לעבודה, אבל אין להם לאן.
אתה אומר שלא הספקת לעשות חשבון נפש, אנחנו לא מאשימים אותך, אבל אם כבר לא, התכנסנו ופינינו לך כמה דקות, על מה בכל זאת אתה מתחרט בשנה החולפת, או מה יכולתם לעשות טוב יותר?
ראשית, אנחנו כל הזמן נמצאים במצב של עריכת חשבון נפש. אצלנו זה דבר שהוא חלק בלתי נפרד מה-DNA שלנו. כל הזמן לבחון את עצמנו ולבדוק איך ניתן היה לכם לעשות את הדברים בצורה עוד יותר טובה, מעבר למה שהיה. ואנחנו עושים את זה כחלק בלתי נפרד מסדר יומנו. לגבי העבר, אני הייתי עושה את הכל, ועל זה דיבר לא מעט גם שאול, להפחית את הבירוקרטיה, את טירוף המערכות, את טרטור האנשים, לגרום להם לקבל את השירות במלואו במקום אחד, ולא בכמה מקומות. ואגב, לפני כשנה, ממש ב-29.9, הצלחנו להעביר בוועדת הכספים של הכנסת החלטה שמייתרת את הצורך של מובטלים להתרוצץ בין שני ארגונים, שירות התעסוקה והביטוח הלאומי, כשיש אפשרות לקבל את כל השירות רק בביטוח הלאומי. ועל זה למיטב זיכרוני אפילו שאול העלה איזשהו תסריט בנושא הזה. אנחנו משוועים, מקווים, פועלים כל הזמן להפחית בירוקרטיה, להפחית את הטרטור, את המסה על האנשים, לגרום לכך שהשירות יהיה יעיל יותר, מהיר יותר, נגיש יותר, ובעיקרון לתת לאנשים את כל מה שמגיע להם, גם אם הם לא יודעים.
מנכ"ל הביטוח הלאומי, אני לא רוצה להיות זה שמבשר לך את זה, אבל הצורך להתארתר בין שירות התעסוקה לביטוח הלאומי לא נגמר, הוא עדיין איתנו, אתם אפילו לא הצלחתם עדיין להסכים על טופס אחד שדורשי עבודה יצטרכו למלא במקום שניים.
אז אני רוצה לומר לך שאנחנו לא הסרנו את הסוגיה הזאת מסדר היום. אנחנו בהחלט לוחצים איכן שרק ניתן כדי שהסוגיה הזאת תהיה מאחורינו, ואכן השירות יהיה במלואו תחת קורת גג אחת של הביטוח הלאומי. ולעניין אותו טופס, מבחינתנו היום במערכות הביטוח הלאומי, יש אפשרות למעסיקים וגם למי שידרש לקבל דמי אבטלה, לשדר את כל הנתונים ישירות אל מערכות המידע של הביטוח הלאומי, מבלי להידרש לגורם נוסף.
זה מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שלפעמים סוללים כביש, ואז בסוף הקצה שלו לא פתוח, הוא סגור. כי הרשות המקומית השנייה...
כן,
היה כזה ליד פתח תקווה, שגדלתי ליד שם גני תקווה. כי הרשות המקומית השנייה היא לא רוצה שיפתחו, כי אז פתאום יעברו מלא מכוניות וכל זה, וכך עומד הכביש שנים. אז ככה זה נשמע לי מה שאמרת עכשיו, שיש את כל התשתיות שמוכנות בשביל שלא יהיו שני תפסים, שיהיה תופס אחד, אבל לא פותחים את התשתיות האלה, כי הרשות השנייה, שזה שירות התעסוקה, במקרה זה לא מסכים. זה המצב?
אז אנחנו עושים את הכל מתוך ראיית עולם של לשרת את הציבור עם מינימום של בירוקרטיה ומינימום של הכבדה, תוך כדי מתן מלוא השירותים, ואני חוזר ומציין, אנחנו רוצים לתת לאנשים את מה שמגיע להם, גם אם הם לא יודעים שבכלל זה מגיע להם, על בסיס מדעים שיש במערכות המידע שלנו, ואנחנו לא נרפה מהנושא הזה ונמשיך לעמוד על שלנו, עד שהדברים האלה יהפכו להיות עובדה מציאותית בשטח.
מה ברמה המהותית? יכול להיות שיש לכם מידה מסוימת של אשמה בהתמכרות, נגיד, של חלק מהישראלים לישיבה בבית, לחלט. אני חושבת שאפשר לכנות אותך מאדריכלי מודל החלט הקודם וכל אותם דמי אבטלה לשנה וכן הלאה.
קודם כל, אני מאושר שאת ציינת את זה, כי אני חושב שאנחנו עשינו את הדבר הראוי ביותר באותה עת של המשבר. אגב, מאז ובעצם עד היום, הדברים קיבלו ביטוי גם בקרב מומחים מקרן המטבע הבינלאומית ומדינות ה-OECD, שציינו שמודל החל"ת היה יעיל, גמיש וחברתי ביותר ביחס למה שהונהג בקרב שאר המדינות בעולם, וזה אומר דרשני. מעבר לזה, יש לנו גם את החלופה של דוח העוני, שהראתה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שבזכות האופן שבו הביטוח לאומי נתן מענה למובטלים, מדובר במאות אלפים שהגיעו לכדי קרוב למיליון אנשים, חלקם הלא מועד, בעלי משפחות, עם ילדים, עם התחייבויות, עם צרכים, אף אחד לא העלה בדעתו של מחרת היום פתאום הוא הולך להיות מנושל מהעבודה שלו. אגב, רוב האנשים, כמעט כל המובטלים, עבדו ערב החלט, עבדו ערב המשבר. הם אנשים נורמטיביים, אנשים שלמדו, יש להם ניסיון וידע וכישורים ורוצים בסך הכל לממש אותם. אף אחד לא רוצה לשבת בבית ושב ואל תעשה. כולם עבדו בלי יוצא מן הכלל לפני כן. וצריך להתייחס לדבר הזה כל פעם מחדש, כי נותנים לפעמים איזשהו יחס, כאילו מדובר באנשים שהם מובטלים כרוניים וכל מה שמעניין אותם זה להיות בבית ושב ואל תעשה, וזה לא נכון. יש גם כאלה.
ועדיין בתחילת השיחה שלנו דיברנו על זה שכנראה יש איזשהו שינוי עומק שאנחנו עדיין לא מצליחים להבין אותו. אני חושבת שלושתנו, כשאנחנו כן רואים איזושהי קבוצה של אנשים שלמרות שיש משרות פנויות, לא חוזרת לעבודה כרגע, ואלה לא רק אותם בני 45 ומעלה שעדיין זכאים לדמי אבטלה, ושאתה אומר שהם מחפשים בנרות איפה לעבוד.
נכון, ואתם ציינתם שוב פעם בפתיח על זה, שזה דבר שמקבל עכשיו תעודה משמעותית מאוד גם בארצות הברית, עם מספר המשרות הפנויות ביחס לאלה שנמצאים ללא עבודה. אני מניח שזה קיים גם במדינות אחרות. נצטרך לתת על זה את הדעת, אבל אנחנו כן עושים את הכל כדי לעודד ולתמרץ ולתגמל אנשים לחזור לעבודה. למשל, המתווה למענק חזרה לעבודה. אנחנו רוצים שאנשים יחזרו לעבודה. זה אינטרס לאומי, חברתי, כלכלי ממדרגה ראשונה.
אגב, אתה חושב שבסוף זה פונקציה של שכר? שמעסיקים שלא מצליחים לגייס עובדים פשוט יעלו שכר ואז הדבר הזה ייפטר, או שזה לא באמת פתרון, כי זה יש שם מגלגל ליוקר המחיה וכאלה.
אני מניח שגם הדבר הזה עומד על הפרק, משום העובדה שבסוף יש את השוק החופשי, היצע מול ביקוש, וברגע שיש מקומות עבודה ואין מספיק אנשים שמגיעים לשם, אם יעלו את השכר, אין לי ספק שבסוף זה יתאזן.
טוב.
אנחנו רואים את זה, ואני גם אמרתי, יש עבודות מאוד מאוד קשות, שהן בוודאי לא גורמות לאנשים לרוץ אליהם.
בואו.
הן גם לא מתגמלות. אם יעלו את השכר, אין לי ספק שיותר אנשים יגיעו לשם, וזה רק יהיה בגדר מוסיף ולא גורע לכלכלה הישראלית.
אוקיי.
וגם לחברה.
מאיר שפיגלר, אנחנו נאחל לך שתהיה פנוי בשנה הבאה להרהר יותר. נאחל שיהיו הרבה פחות שיזדקקו לשירותיו של הביטוח הלאומי. שנה טובה.
קודם כל, תודה רבה. זולת דמי לידה. הלוואי וירבו עוד ועוד ועוד ילדים במדינת ישראל.
יש גם מי שיתווכח על זה, אבל אנחנו מודים לך.
לא, אנחנו אבל בעד.
לא, הדמוגרפיה, צפוף כאן, וכו'.
כן,
גם כמובן קצבת אזרח ותיק. יש דברים טובים של הביטוח הלאומי שהם לא כתוצאה ממשברים.
מאיר שפיגלר, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ואחריה נחזור גם עם פירות וירקות שנרכבים בנמל, וגם עם שידוחים.
גם עם אנשים שנרכבים. הפסקה.
משחקי הכיס, חזרנו ויש לנו מוזיקה נחמדה, אבל אנחנו נדבר עכשיו על פירות וירקות שנרכבים בנמל, משהו כזה שקורה.
כן, זה מרגיש לי קשור אבל גם כזה לחגים, אתה יודע, ארוחת חג.
הכל קשור להכל. אנחנו נגיד בוקר טוב לאקי מועלם.
בוקר טוב, בוקר מצוין לכולם.
בוקר
נהדר.
חג שמח, נפלא. מאיפה אתה מדבר איתנו?
אני כרגע בנסיעה באשדוד.
נסיעה באשדוד.
אז ועצרת כזה בצד הדרך, ואתה מחזיק את הטלפון ביד, לא על ספיקר.
יפה. אקי, בוא ספר לנו שנייה, מה התפקיד שלך בכוח? מה אתה עושה בחיים?
אני עובד בחברה שמשלחת תוצרת חקלאית ותוצרת רגילה מחול לישראל ומישראל לחול.
מה זה אומר? אתה מייבא פירות וירקות?
לא, אני משלח. אני, והיבואנים מביאים ואני עושה להם את השילוח הימי והאווירי.
זאת אומרת, אתה בן אדם שאוסף, הם קובעים עם מישהו, עם החקלאי איפשהו, ואתה בן אדם שדואג שהפירות והירקות יגיעו לצלחת שלי, כן?
נכון.
יופי.
נכון, בדיוק.
ואתה פנית אלינו, כי יש לך סיפור לספר. בוא, ספר את הסיפור.
ערב חג הגיעה תוצרת טריה לחיפה, ולצערי, הם החליטו בנמל חיפה, לא הנמל, אלא משרד הבריאות, שהם בחופש. מחס חיפה, נתן לי נציג.
רגע, לאט לאט, אקי, אתה שוחט את התחום הזה ואנחנו לא מבינים בו כלום. בוא, לאט לאט, הגיעו מכולות, מה יש במכולות?
במכולות יש עגבניות, מלפפונים וקישואים.
מעולה.
לפני כמה ימים הם יצאו מטורקיה?
הם יצאו מטורקיה והגיעו לכאן ביום ארץ חג. בארץ חג בבוקר הם היו מוכנים לבדיקה.
יופי, ואז כשאתה אומר בדיקה, מי צריך לעשות בדיקות?
משרד החקלאות, המכס אמור לפתוח את המכולה.
לבדוק שיש שם רק עגבניות ומלפפונים וכל זה ושום דבר אחר?
נכון. משרד החקלאות אמור לבדוק פיזית את התוצרת, ומשרד הבריאות בסך הכל לוקח דוגמאות למעבדות, שאנחנו שולחים למעבדות.
ומה, איך זה עובד פרקטית? אתה אומר, הם לוקחים למעבדות, ובינתיים הסחורה אמורה להיות משוחררת, והיא יכולה להגיע לסופר, או שהם לוקחים למעבדה, ורק שיש תוצאות אפשר לשחרר?
המחולה לא משוחררת, היא משוחררת על תנאי, רק כשמקבלים תוצאות מעבדה, אפשר לשחרר.
אוקיי, אז מה מכל התהליך הזה קרה?
משרד החקלאות נתן לנו בודק, המכס אישר לנו חריג בודק, משרד הבריאות, עם כל הכבוד למאיה, בחיפה, החליטה שהיא לא נותנת בודק. חיטבתי את המנהלים שלה בתל אביב, הם אפילו לא הגיבו למים. עכשיו אתם מבינים למה העגבניות קפצו לעשרה שקלים לקילו?
אנחנו תכף
נשאר. רגע, אבל מישהו, אקי, תסביר לי משהו רק למען הסדר הטוב. מישהו אמר לכם, בערב חג אל תביאו לכאן מחולות, לא יהיה מי שיבדוק. יכול להיות שהזהירו אתכם ואתם החסרי אחריות.
הם הודיעו שהם לא עובדים בערב חג, אבל עובדה שמשרד החקלאות והמכס הבינו את המצב ונתנו לנו תורנים.
כלומר, נתנו לכם עובדי מדינה שיעבדו ערב החג, בטח בשעות נוספות כאלה, בשביל לבדוק את הסחורה ולשחרר אותה, וכשפנית למשרד הבריאות וביקשת משהו דומה, מה התשובה המדויקת שנתנו לך?
אנחנו לא עובדים בערב חג, אנחנו בחופש, כל עובדי המדינה.
יפה. אז בעצם רק היום הם חוזרים לעבודה והם יכולים לבדוק את המחולה. זה קרה, דרך אגב?
ועדיין לא בדקו את המחולות.
אני מבין. מה המצב, מה שלום, מה אמרנו, עגבניות ומלפפונים? מה שלום?
חיי מדף קצרים.
כן.
חיי מדף קצרים. המחיר מן הסתם עולה, וכשמדברים על יוקר המחיה, זאת התופעה של יוקר המחיה. לא הסופרים הגדולים. כשאין עגבניות, אז המחיר עולה, קופץ לשמיים.
למי מיועד, לאן היו אמורות להתגלגל העגבניות האלה שם?
לכמה סופרים גדולים. אני מתאר לעצמי שיש שם גם לביקורי שדה, יש שם גם לרמי לוי ולאושר עד. ספציפית אני מדבר כרגע על התוצרת של אושר עד.
אקי, אנחנו שמחים על ההזדמנות לדבר איתך, בגלל שאנחנו מדברים בתקופה האחרונה הרבה על המחירים של הפירות והירקות, וכל הזמן החקלאים, כשמדברים על לעשות רפורמה ולפתוח ליבוא וכן הלאה, טוענים שהעלויות לא נמצאות אצלם, שלא הם היקרנים, אלא שיש שרשרת ארוכה כזאת של גורמים שמעורבים בתהליך שהיא זאת שמייקרת את העניין. עכשיו, אתה אמנם מטפל בפירות וירקות שמגיעים מעבר לים, אם אני מבינה נכון, אתה משלח גם פירות וירקות ישראל, לא.
אני גם משלח מישראל לחול.
אוקיי, אבל מישראל לישראל לא, אני מניחה.
מישראל לישראל לא.
אז עד כמה, גם אתה, כשאנחנו מסתכלים על הפירות והירקות המיובאים, אתה עוד חוליה בשרשרת. האמת שהופתענו לגלות שאתה קיים בכלל. כי אני לתומי חשבתי שהחברה שהיא יבואנית בוודאי מטפלת בשילוח עבור עצמה. עד כמה העובדה שיש שרשרת ארוכה כזאת של גורמים, גם בפירות והירקות המיובאים, מייקרת את, את התוצרת, את מה שאנחנו בסוף קונים בסופר?
אני אחזור שוב. אם הבירוקרטיה במדינת ישראל, קרי משרד החקלאות, שהם הולכים לרפורמה לדעתי יפה מאוד, משרד הבריאות, הנמלים, ייתנו לנו לשחרר מיידי את המחולות, בלי לעכב אותנו כמו עכשיו, גם חיי המדף וגם המחיר ירד.
אז בעצם אם אני מבינה נכון, מה שאתה אומר לי זה שהורדת המכסים ברפורמה בחקלאות, אם וכאשר תצא לפועל, היא לא מספיקה ושיש הרבה בלגן גם בארץ כשאתה כבר כן בוחר לייבא לכאן תוצרת.
נכון מאוד. הבירוקרטיה פה, אני אתן לכם דוגמה. תוצרת שמגיעה פירות קפואים, ירקות קפואים, מתעכבת בנמל כי אין אנשים. משרד הבריאות לא נותן לנו מענה. וזה יכול להיות שבוע ושבועיים, ואין מענה, והמחולה עומדת בנמל, מחוברת לקירור, צוברת תחסנות. זה מינימום 150 עד 200 דולר ליום דבר כזה. בסופו של דבר, מי משלם את זה? הציבור.
בכמה בסוף זה משפיע על המחיר שהמלפפון ימחר בו?
משפיע מאוד, ואני אתן לך עוד סיפור אחד קטן.
כן.
הכל התחיל בפירוק של חברת אגרקספו. כי חברת אגרקספו אז הייתה חברה ממשלתית שביסתה את השוק. היום אין וסט כזה.
ורק נזכיר למאזינות ומאזינים שלא בקיאים בסיפור, זה אגרקספו לפני סדר גודל של 5, 6, 7 שנים, קרסה לחלוטין. 11, אוקיי, וואו, עבר הרבה זמן. קרסה לחלוטין אחרי שלא עמדה בעצם בחובות שלה, ומאז השוק הזה מתנהל בחופשיות.
נכון. נכון, והבירוקרטיה הורגת את כולם.
תן לנו איזה צפי. מתי, כאילו, יש איזה דדליין, איזשהו רגע שאחריו, גם אם ישחררו את העגבניות והמלפפונים האלה, הם כבר יגיעו רקובים למדף?
להערכתי, שחררו את העגבניות, להערכתי היום, הם לא יגיעו רקובים, הם יגיעו עם חיי מדף קצרים, ובעלויות יותר יקרות. העלויות זה המרכיב הכי הכי חשוב פה. חיי מדף, עלויות, אם היו בודקים ביום של הערב חג, היום זה כבר היה על השולחן.
אולי איך להביא סוערים מכלא גלבוע על המחולות?
זה סיפור מאוד מעציב. אנחנו נגיד רק שפנינו למשרד הבריאות לבקש בן אדם שיבוא, ייתן תגובה, יתראיין, יגיד משהו, אבל הם השיבו את פנינו רקם, אולי הם בחופש, מי יודע?
יש לך במיילים את כל ההשתלשלות של העניינים שלך.
כן, ראיתי, זה אכן מצחיק. אני אשים בטוויטר שלי שאנשים יוכלו לראות.
אקי מועלם. טוב, אקי, אם וכאשר אנחנו נקבל תשובה, אנחנו נעדכן גם אותך. נפנה את תשומת לב המאזינים שלנו לעגבניות עם חיי מדף קצרים שעלולות להתרגל לסופר.
כן, אני נגיד, את העגבניות האלה, אני אבטר. אקי מועלם, תודה רבה ומועדים לשמחה.
חג שמח ושהבירוקרטיה תיעלם לנו פה במדינה היא הכי חשוב.
אוקיי.
טוב, אז דיברנו על ארוחות חג, ומסתבר שארוחות חג מעוררות בכל מיני אנשים את הרצון להתהלך בעולם הזה בצמדים, אלוהים יודע למה, ותעשיית השדכנות, יש אחת כזאת, שדכנות לא רק במגזר החרדי, עולה כפורחת, אז אנחנו נגיד בוקר טוב לרבית מגדל, ולבילי שיינגרט, שיינגרט? אני הוגה את זה נכון?
שיינגרט.
שיינגרט, נהדר. יופי, בוקר טוב לשתיכן. שדכניות.
כן.
ספרו לנו מה זה אומר.
זה אומר כמו שזה נשמע. בעצם לקחנו את המוסד השדכנות הקלאסי של העולם הדתי, שהם מתנהלים פחות או יותר ככה, והתאמנו אותו לעולם החילוני של ימינו, אנשים שבעצם רגילים להכיר דרך אפליקציות, היכרויות, מגיעים אלינו ואנחנו מחברות להם, במקום שהם יעשו את זה לבד בצורה פחות
טובה. אני חייב לשאול, כי בסוף האפליקציות האלה נולדו כי היה צורך, וכי זה, והן פורחות כי הן כנראה נותנות מענה טוב, יש עדיין ביקוש לשירות בשר ודם?
כן, האפליקציות, זה התחיל לפני אפליקציות, היו אתרי היכרויות, לפני איזה 20 שנה, ובאמת, נכון, היה צורך, כי העולם הווירטואלי נולד באינטרנט וכל זה, העניין הוא שעם השנים זה התפתח לכדי אפליקציה, ולא הייתי יצא לכם לראות איך זה נראה באפליקציות.
אנחנו נכחיש כל קשר.
Never.
פחות. זה הפך, זה פשוט נראה, זה כמו משחק. מעבירים תמונות ימינה ושמאלה.
נכון. משחק זה טוב, כן? אני רק אגיד שמשחק זה כיף.
זה כיף חיים, גם אנחנו אוהבות לשחק, וזה נהדר, אבל כשאנשים באמת מחפשים זוגיות, ככל שעברו השנים, זה באמת הפך להיות כבר לא כזה כיף. כי אנשים כבר לא מסתכלים אחד על השני, כי אנשים מסתכלים אחד על השני כדמויות, בתמונות שמעבירים ימינה ושמאלה, כן, לא, כן, לא.
את מאוד דיפלומטית בהתנסחות שלך.
בואי נוריד את קצת למטה, בואי נצלול לעומת של עניין.
זה שוק של בשר, כן.
לגמרי, אוקיי, אז יאללה, בוא נפתח. שוק של בשר ברמה לא כיפית, וכל הלקוחות שמגיעים, אגב, רבית ואני עושות את זה כבר 9 שנים, אנחנו התחלנו, הקדמנו את זמננו שרק התחיל אז טינדר ואוקי קיופיד וכאלה, ואז זה לא היה כזה נורא, ועם השנים זה הפך להיות עוד יותר נורא, וכן, בשביל זה אנחנו כאן,
מי, אתן מגיעות מהחברה החרדית באופן אישי או החברה הדתית?
לא, לא, בכלל.
אז מה הביא אתכן לביזנס הזה, אם אפשר לשאול?
מה שהביא אותנו זה מקרי לחלוטין, פשוט בילי, אני רבית אגב.
שלום רבית.
בילי היא גרושה והיא חיפשה זוגיות דרך האפליקציות, או בפייסבוק, או כל העולם הווירטואלי הזה, והיא הגיעה למסקנה שזה לא נעים לה, זה לא נעים לה כי אנשים משקרים על כל דבר אפשרי, משקרים על סטטוס, על גיל, על גובה, על מקום מגורים, על עבודה, כל מה שאפשר לשקר עליו אנשים משקרים.
שזה בסך הכל בסיס נהדר לזוגיות.
נהדר, מקסים, מקסים, מקסים. והיא חיפשה להכיר כמו פעם שחברים יכירו לה. הבעיה שכשאתה מגיע לעובר את גיל 30 לחברים שלך, כבר אין כל כך את מי להכיר לך. המעגלים שלהם לא מתחדשים כמו ששלך, לא כל כך מתחדשים. והיא רצתה משהו אחר, כמו שחברים מכירים לה, משהו בסגנון. אז אנחנו בעצם התחלנו בקטע של, זה נקרא גם, זה קוראים לנו בילי ורבית כמו חברה שמכירה לך ולא סתם. הרעיון הוא שאנחנו באמת מנסות לדמות את הקטע שכמו חברים שמכירים לך, אנחנו מכירות את האנשים, עושות פגישות לכולם, ומחברות להם בקטע מאוד חברי, ואנחנו איתם כזה, זה כזה, אתה רוצה להכיר, היא ככה וככה, בא לך, שנשלח לך, כאילו, כל השכר.
ואחרי זה, כאילו, מדווחים לך בוואטסאפ, איך היה דייט וכזה, ואיך זה מתקדם?
כן, כן.
אשכרה. מי מגיע אליכם?
מי מגיע אלינו?
כן.
האוכלוסייה ש... אחלה אנשים. אנשים, האוכלוסייה שמגיעה אלינו זה, באמת, זה רווקים או רווקות או גרושים או גרושות, אבל ללא ילדים. כמו שאמרנו, חילונים. אנשים איכותיים שבאמת מחפשים זוגיות, והמטרה שלהם בסופו של דבר זה להקים משפחה. זה מה שהם רוצים.
כן.
זה הסגנון.
ואני חייב לשאול, סליחה שאני כאדם כל כך באמת מאפן, אבל כמה זה עולה? ואיך התשלום? זה מבוסס דמי הצלחה?
כן.
איך כאילו...
ומה נחשב הצלחה? יש את אחריות?
אחרי 5 שנים, מה קורה? כן.
לא, 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 ולא, ולא. אנחנו פנינו, כשהתחלנו לפני 6 שנים למיליה שלנו, רבית ואני הייתי קיסטיות לשעבר, פנינו לחבר'ה שלנו, הסכומים הם ממש נמוכים, קודם כל מגיעים לפגישה, הכנסות פגישת וידאו, שעולה 179 שקלים. מי שרוצה פגישה יותר עמוקה ואינטימית איתי ועם רבית, אנחנו גם עשינו הסתוות, רבית יועצת זוגית, אני פסיכותרפיסטית גופנית, פגישה יותר עמוקה עולה 650 שקלים, ואחרי זה...
איך אתם יודעים, איך אתם יודעים אגב שלא משקרים לכן?
קודם כל, בוא נראה.
אבל הם חתומים על חוזה, העורך דין שלנו בן אדם מאוד פרנואיד, כמו שאנחנו אוהבות אותם. וזה לא יעזור להם לשקר, זאת אומרת, בסופו של דבר הם רוצים שנמצא להם באמת. כאילו, על מה תשקרי? תשקרי, אני רואה אותך, אז את לא יכולה לשקר לי על איך שאת נראית.
על גובה, אם אנחנו נפגשות אונליין. נדב, העורך שלנו ממש צועק עליי מאחורי הזכוכית, אני רק חייבת שאלה אחרונה, אתם באמת מרגישות שיש עניין עם החגים, או שזה כזה מיתוס על כולם רוצים זוגיות בחגים?
לא, אגב, הם לא רוצים זוגיות בחגים, הם לא רוצים, המשפחה שלהם רוצה. וזה העניין עם החגים.
בבקשה.
בבקשה.
בבקשה, אימא, שמעת?
אימא, בדיוק. הם מגיעים לארוחות משפחתיות ולא נעים.
בילי ורבית, אנחנו מוכרחים לסיים שחג שמח ומלא שידוכים.
שנה טובה ומתוקה. ניתן את תגובת משרד הבריאות.
את תרשי לי, אני אקריא אותה ממש הכי מהר שאפשר, כי היא פשוט לא אומרת שום דבר. כל המשלוחים שהגיעו עד תחילת השבוע, אנחנו מדברים עליהם לפונים, נבדקו. מאחר שהמשלוח הגיע בערב החג, צוות הכנת ההסגר נמצא בחופשה. ואופ, כן.
אוקיי, אז זה הדברים שמשרד הבריאות אומר על אקי עם העגבניות והמלפונים הרקובים שלו.
אנחנו לקראת סיום.
אני אשאל אותך בקצרה, אם הרצת מישהו כשהיית ילד?
אם הרצתי מישהו?
הרצת.
אוף, אני צריך לשאול את זה. אני לא זוכר, אני בטוח שכן, אבל אני לא זוכר.
משהו פוסטרים של מדענים על הקירות.
לא, 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 באמת לא.
אוקיי, אז נגיד שבסין יש אטרף רציני, איכשהו הכל, בדיוק דיברנו על זה, נדב העורך והנוכי, האם באמת הכל כל כך מחורפן שם, או שזה מין התיווך למערב שדופק הכל, אבל בשורה התחתונה יש שם טרפת של מועדוני מעריצים של כוכבים, גם יש המון אנשים, אז יש המון אנשים שמעריצים את אותם כוכבים סינים, ובשבועיים האחרונים מתרחשת שם איזושהי מהפכה, כי הרשויות בסין החליטו להטיל רגולציה על מועדוני המעריצים של הכוכבים. הם מרגישים שזה יצא משליטה, שאנשים שם התמכרו יותר מדי לתשומת לב. כאילו, הלו, זאת הבעיה של הדור הזה בכל העולם, נראה לי, אבל בשורה התחתונה הם מחליטים להוציא חוקים חדשים כדי להקטין את התופעה הזאת של מועדוני מעריצים. בין היתר נקבע שהצוות של הכוכב או הכוכבת, הוא אחראי למה שמתרחש במועדון המעריצים, כלומר, אם מתרחשים כל מיני דברים מחורפנים, חרמות, נידויים, ירדנה ואופרה, כל מיני ביפים בין מועדוני כוכבים אחד של השני, הצוות של הכוכב אחראי לזה. אתרי אינטרנט שמדרגים סרטים והצגות נמחקים. אי אפשר יותר לדרג בסין מה טוב יותר ומה טוב פחות, בגלל שזה מביא לשם כל מיני התנהלויות ספק פסיכוטיות. כל התוכניות האלה של כוכב נולד וזמרת נולדת ודברים מהסוג הזה נאסרו כרגע. זהו.
מדהים. כן. סיני מדינה מחורפנת.
סיני מדינה מחורפנת.
יש לנו 30 שניות עד שאנחנו מסיימים. אנחנו לא נהיה כאן בשבוע הבא, כי זה יום כיפור.
בשבוע הבא, תעררו במעשיכם, מה עשיתם רע שיום כיפור נפל ביום חמישי, ואנחנו לא נהיה כאן. שאול, אני מאחלת לך שנה טובה ומתוקה.
אני מאחל גם לך, ליאל קייזר. בוא נגיד תודה לנדב רוזנצוויג, העורך שלנו, וללריסה בלטר קאץ, הטכנאית שמסיימת איתנו את השידור הזה. הנה, יושבת שם, אני רואה אותך, לריסה, שתהיה חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזמתם.
נכון, גם סוויסה הייתה כאן קודם. תודה לכם, אתה תהיה גם בכאן 11 ב-7:15 בערב במשחקי הכיס. טלוויזיה, שבת שלום.